פתיחה. שאול שאלוני, לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ומבין מאמיני דתות אחרות, ומבין המינים מבני ישראל. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. החלק הראשון הזה של הפתיחה מגדיר לפנינו את המסגרת שהספר דן בה. א', הוא ספר שנכתב כמענה לצורך מסוים, לשאלה. הספרות הזאת קיבלה כותרת, שם בימי הביניים, זאת הספרות האפולוגטית, כלומר ספרות מתגוננת, ההגנה על היהדות מפני טענות, שאלות, מקושיות שמתחו עליה מכל צד ועבר. אבל אני רוצה להדגיש שוב, הספר נכתב כמענה, וזה משהו שמגדיר את הכיוון שלו. אנחנו יכולים לשאול, יש אולי שאלות שלא נידונות בספר הזה, או נידונות רק בצורה מאוד קצרה ולא מעמיקה מאוד. מדוע? המון שאלות שונות על עניינים שבתורה שבכתב או תורה שבעל פה, ענייני הלכה או תפילה או דברים כאלה. זה מוזכר, אבל לא נידון כעניין מרכזי. מדוע? מפני שאלה לא היו השאלות המרכזיות שנשרו בחללו של עולם. מכיוון שהשאלות ההן, שאולי ברבות הזמן והדורות, מפעם לפעם הפכו יותר חשובות, יותר מרכזיות, אבל אז לא היו כל כך מרכזיות. ולכן הן לא נידונות, או נידונות בקיצור, נמרץ מאוד. מפני שזו היענות על צורך מסוים. אבל יש בהיענות הזאת משהו מן החיוניות שבתפיסה היהודית. היהדות אף פעם לא הרחיקה את עצמה מן העולם ומן החיים עד כדי כך שתהיה דת של איזה נזירים מתבודדים, שכל מה שנעשה בעולם לא מעניין אותם בעצם, זה לא חשוב להם כלל. גם כאשר היהדות הייתה במצב לא טוב בגלות, דתם של מעטים נרדפים, חסרי זכויות, כן, חסרי יכולת השפעה ישירה, אף על פי כן, ואז קל יחסית להתרחק, להכריז על איזה סוג של ניתוק גמור מן המציאות. גם אז זה לא נעשה. גם אז השאלות, הטענות, אפילו הקושיות והתקפות התקבלו ברצינות. מדוע? מכיוון ש... והטענה הזאת, או האמירה הזאת, אנחנו נראה אותה גם בתוך הספר, היא אחת האמירות המרכזיות. זו תפיסה של חיים. אדם שחי במציאות מסוימת לא מתעלם ממנה. היא יכולה להיות מציאות קשה, דוקרת, צורמת, אבל לא מתעלם ממנה. יותר מכך, אפילו מנסה לתקן במה שאפשר, עד כמה שהדבר ניתן לתקן אותה בתוך עצמו, בתוך נפשו, בתוך קהילתו, אם אפשר מעבר לכך, גם מעבר. זו עמדת יסוד של חיים יהודיים, מעורבות, עירנות לכל מה שקורה, דברים טובים וגם דברים לא טובים. וממילא, זאת לא עמדה של מי שיכול להתנתק ולהגיד, אתם רוצים, תקבלו את מה שאני אומר, אתם לא רוצים, אל תקבלו, זה לא מעניין אותי ולא יכפת. כן, כן יכפת, כן מעניין. מכיוון שהיהדות היא גם שיטת חיים של רבים, לא של יחידים, של עם, של ציבור. יחידים יכולים להתבודד בראש הר, יכולים לגזור על עצמם חיים של סיגופים, של התנתקות ופרישות קיצונית ביותר. ציבור שלם לא יכול לקבל על עצמו דבר כזה. אנחנו רואים, אנחנו יודעים שיש בהלכה מושג כזה, שהם גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן יכול לעמוד בה. יחידים תמיד יכולים לעמוד בגזירה. תמיד. תמיד יש אנשים חזקים מאוד, או מסורים מאוד. אבל השאלה אם הציבור יכול. ואם הציבור לא יכול, גם היחידים לא מחויבים בזה. מדוע? כי גם היחידים קודם לכל צריכים לדעת שהם חלק מן הציבור. חלק מן הציבור. וכל כך שאמרו חכמים שהיו צדיקים, הרי צדיקים נפלאים, שלא חטאו מהם. ונשאלה שלה אם כן. איך הם מתים? אמרו מתים באבון הדור. הם חלק מהדור, הם חלק מהציבור. באבון הדור. אפשר היה להגיד, לא, צריך להפריד. היחיד הזה הוא יחיד ומיוחד בפני עצמו. לא. יותר מכך, לא שלא מפרידים, אלא אל יאמר אדם שלום עלייך נפשי. והרמב״ם קצת מרחיב את זה ומגדיר את זה בהלכה. שאל יהיה יחיד בישראל, והוא קורא לזה כפירה, שיאמר שלום עלייך נפשי, כלומר, לא ישמח בשמחת הכלל ולא יהיה אבל באבלו. אלא אפילו הוא מקיים את המצוות, כי הוא אומר, בסדר, התורה היא חייבת אותי ואני יודע מה לעשות. אבל מה שנעשה עם השאר זה לא חשוב. זה נקרא מי שפורש מכלל ישראל וכאילו כפר בעיקר. אם כן, כבר בעצם כתיבת הספר, בעצם ההידרשות למציאות הזאת, המציאות הקשה של טענות וקושיות ומענות, של בעלי הדתות הגדולות, הם רוב משמעותי עד היום בעולם, ושל מי שנמשך אחר הפילוסופיה, וגם של המינים מבני ישראל. מהמינים מבני ישראל, הכוונתו כאן לקראים, מפני שכ-250 שנה לפני זמנו התגבשה כת חדשה שקראו לעצמם קראים, כן, קוף ריש א', זה קרא, כלומר פסוק, אלה המאמינים בתורה שבכתב בלבד, ראשם היה ענן בן דוד, מי שרצה להיות ראש גלות בבבל ונדחה ואחיו נעשה, והוא התרגז מאוד על ראשי הישיבות שלא בחרו בו, ואולי בגלל זה לא בחרו בו, שהיו לו כבר דעות לא טובות, אינני יודע. בכל אופן, הוא הכריז שמה שמחייב את היהודים זו רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא כולה המצאה אנושית של כל מיני חכמים וראשי ישיבות. רק תורה שבכתב. וממילא אין הלכה אחת, אלא כל אחד, גם אין סמכות כוללת, כל אחד יפרש את היקרא בתורה, ויפרש לעצמו מה לעשות. אז יש כאן, בספר הזה, גם התמודדות עם הקראים, כי זאת הייתה טענה חשובה, חזקה מאוד. באותם ה-200-300 שנה שאנחנו מדברים עליהם, הקראות התפרצה בעוז וקהילות מסוימות, נכבשו על ידה וקהילות נוסדו, והקראות פרצה גם לארץ ישראל דרך אגב, וכאן היה מרכז גדול של קראים גם למצרים, והגיעו הקראים עד אחר כך עד ליטה, בליטה היה מרכז גדול של קראים עד לפני מלחמת העולם השנייה, בקרים היה מרכז כזה, וממש התפשט בכמה וכמה מקומות. והתמיד מאות שנים. אבל אז התחושה הייתה שיש סכנה. צריך לומר שגם ספר שנכתב כמה דורות לפני ספר הכוזרי, הוא ספר אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון, גם הוא מתייחס שם לסכנה הקראית, בייחוד שרבי סעדיה היה ראש ישיבה בבבל, אז שם היה המרכז הראשון של הקראית. אז זה נקרא כאן המינים מבני ישראל. יש בעלי הדתות הגדולות, כמובן הנצרות והאסלאם, הנמשכים אחר הפילוסופיה, והמינים מבני ישראל. היהדות התקפה מכל עבר, כולל מבפנים. כולל מבפנים. היהדות המסורתית, הרבנית, שכוללת את התורה שבכתב ותורה שבעל פה יחדיו, הותקפה מכל עבר. ונדמה היה שמצבה רעוע. מצבה של היהדות קשה. ועל כן, גם רבי יהודה לוי, כמו רבי סעדיה לפניו, והרעבד והרמב״ם ובעל העיקרים אחריו, חיברו ספרים מיוחדים כדי להגן על היהדות מפני הטענות והקושיות. זה עניין אחד. והדבר השני שקצת הזכרנו אותו גם בפעם הקודמת, נזכרתי מה ששמעתי לפני זמן. מה הוא אומר? טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים, והטענות האלה היו כל כך טובות, כן? הסברים על היהדות, על אמונתה, ערכיה, שיטת החיים שלה, חזון שבה, כל ההסברים האלה כל כך טובים, שקיבל המלך את דת היהודים. כפי שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים, אכן זאת עובדה היסטורית, אמרנו שהיה דבר כזה, וככל שהוא מופלא ומיוחד במינו, כן, בתולדות הגלות היהודית, אבל זאת מציאות, וגם למציאות הזאת רבי יהודה לוי נותן משקל מסוים. זאת אומרת, היהדות בעצמה יש בה עוצמה רבה. עוצמה רבה. בפני מי שלא משוחד מראש, מי שרוצה לבחור באמת ושוקל את הדברים באמת, אז דברה של היהדות הוא בעל העוצמה הגדולה ביותר. עכשיו אנחנו נכנסים לסיפור עצמו. בקיצור נמרץ, הוא לכאורה מספר לנו רק את הסיפור. מה היה אז? אז לפני כ-400 שנה, קצת פחות מ-400 שנה לפניו, מה היה אז? אבל זה לא בדיוק הסיפור. בסיפור הזה רבי יהודה לוי מעצב את המציאות שממנה נובע משהו. ומעניין שהוא מתחיל דווקא מזה, ולא מטענות וקושיות והתקפות של אחרים. אנחנו מיד נתייחס לזה. נקרא את הסיפור. מלך זה, כן, מדובר על מלך הכוזר. מלך זה מסופר שם. נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו. והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם ומקריב קורבנות בלב שלם. אולם, אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן היה מלאך נראה אליו לילה לילה. ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. וסוף דבר, התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. מה יש לנו כאן בסיפור? יש לנו מלך, יש לנו מלאך, ויש לנו האמירה עצמה. כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצויה. אלה שלושה עניינים שמתלכדים למשהו אחד. לכאורה, יש לפנינו דווקא מציאות שליבה מאוד. הרי לא בקוזריה הקדומה היו טענות ומענות נגד היהדות. לא שם הייתה התקפה, להפך הייתה מציאות שליבה לגמרי. מדינה גדולה, ובא מלך, ומן הסתם אם המלך מתפנה לשמש בהיכל, אז הוא לא נלחם באף אחד. כן. מדינתו יושבת בטח, והוא לא סובל מכל מיני מחלות ומדווים. דמות המלך בכלל בספרות, יש הרבה משלים של חז"ל שלמה הדבר דומה, מלך בשר ודם וכו', כן, על כל מיני דברים ועניינים. אגדות עם של עמים שונים, המלך מופיע, כן, הוא בכלל, המילה הזאת מלך. אפילו אם, אני יודע, בשווקים, מלך הפלאפל או... כן. למה מלך? מה יש במלך? כן. מהי הדמות הזאת, המושג הזה? זה איזה מושג שאדם, אדם הגיע לשלימות. יש לו רכוש, יש לו שלטון, יש לו כבוד. וכאן הוא מוסיף עוד יותר מכך, הוא אפילו בעצמו משמש בהיכל. כלומר, גם העניין הרוחני הדתי בידיו. אין שום דבר בעולם שהוא זקוק לו. אין שום דבר בעולם שהוא יכול להגיד, הנה זה נשאר לי לכבוש אותו, לקבל אותו, לקחת אותו. הרי כל אדם מציב לפניו, או שניצבות לפניו בעיות. אין לו דירה, אין לו פרנסה, אם יש לו אז לא מספיק. אין לו מעמד חברתי שמספק אותו, אין לו כל מיני דברים, ואז הוא הולך דרגה, דרגה, ככה הוא מייצב לעצמו את החיים. המלך? זהו בעצם האידיאל של האדם. יש לו הכל. מה נשאר רק לשמוח? לשמוח בשלוותו, בשלומו, בבריאותו. והנה לא. מה מפריע לו? לא אויב חיצוני ולא אופוזיציה בפנים. בחלומו מופיע מלאך. החלום, מציאות אחרת לגמרי. לא מציאות הרגילה של אתגרים, של מטרות, של מכשולים. המציאות הזאת מסודרת. נשארת המציאות הפנימית. נשאר התת מודע שלו, נשארת הנפש בעצמה, דווקא אחרי שהוא השיג כל מה שיכול אדם לחלום להשיג, אז מתגלה שמשהו מאוד יסודי חסר, משהו מציק. זה המלאך שבא בחלום. לא מדובר כאן על נס, על איזה פלא, שפוגשים מלאך בקיץ. לא, זה בחלום. יש לו קול בחלום, מצוקה שחוזרת ונשנה. משהו חסר לאדם. כן, עכשיו אנחנו צריכים להבין. בעצם דמות המלך אומרת לנו שזה נכון לגבי כל אדם. אלא מה? שכל בני האדם האחרים מסתירים מעצמם את הדברים על ידי מטרות אחרות. למישהו חסר לחם, למישהו חסר בית, למישהו חסר כבוד, למישהו חסר איזה עניין רוחני, כן? שהוא יכול להצביע עליו ויגיד, הנה, זה מה שאני. אבל המלך כבר לא חסר לו. מבחינה זאת, כל מטרות הביניים, כל המצוקות הזמניות כבר סרו ממנו. ואז עולה המצוקה היסודית ביותר שבנפש. והיא לא נותנת לו לישון. הוא לא יכול לקבל את השלווה הרצויה אחרי הכל. התביעה באה מבפנים. זאת לא התקפה שבאה מבחוץ, כן? אנחנו פתחנו במשהו אחר. הגנה על הדת מפני הטענות שיש מבחוץ. כאן הדבר בא מבפנים. אנחנו כבר רואים איך מצד אחד זה ספר אפולוגטי, ומצד שני הוא מתחיל להיבנות ממקום אחר. הוא מתחיל להיבנות משאלת האמת היסודית, הנפשית, הפנימית. המצוקה הגדולה, גם תבונית, גם רגשית, באה מבפנים, לא מבחוץ. זה המלאך. ועכשיו האמירה עצמה. מהי באמת המצוקה? מה קרה? מה חסר? כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. מה ההבדל בין כוונה למעשה? הכוונה היא יצירת האדם והיא בשליטת האדם. המעשה הוא לא בשליטת האדם. נכון, הוא נעשה על ידי האדם, אבל אי אפשר לשלוט בו, מפני שאין אדם יכול לדעת מה יהיו התוצאות של המעשה. לכן למשל כאשר אדם עושה משהו ומישהו נפגע, אחת מנוסחאות בקשת הסליחה, אני לא התכוונתי. לא התכוונתי? ודאי שלא התכוונתי. אם אתה אדם אגון, התכוונת לעשות משהו טוב, אבל יצא שמישהו נפגע. איך זה לא שלטת במעשה? אז זה לא מפני הטעות המסוימת של אותו אדם. לפעמים גם זה, יש מה שנקרא בלשון משפטית רשלנות, כן? עד כדי רשלנות פושעת. היית יכולת לחשוב על משהו, כן? אתה לא יכול לעלות עם בולדוזר על בית ואז להגיד סליחה, לא התכוונתי, כן? מה זה לא התכוונת? אז אלה דברים קטנים, אבל יש באמת המון דברים שאי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת למה יגרום מעשה מסוים, לטוב, לרע, ומתי כל זה יהיה? עכשיו, מיד, אולי בעוד יום, אולי בעוד 10 שנים, אולי בעוד דורות, מעשה מסוים יכול לגרום למי יודע איזה תוצאות. על כן, על המעשה אין שליטה. עכשיו, נעמיד את ההבחנה הזאת שבין כוונה למעשה על מושגים, מושגי יסוד בקיום האנושי. הכוונה היא המושג הסובייקטיב. סובייקט זה האדם עצמו. כאשר הוא בגבולות עצמו. בגבולות נפשו ותודעתו. בתוך הגבולות האלה יש לו שליטה. המעשה חורג אל התחום האובייקטיבי, אל העצמים שמעבר לגבול שלנו. כלומר, אנחנו עוסקים פה לא בשאלה מקרית. אם פלוני הוא יותר נבון, אז הוא יודע לתאם טוב יותר את הכוונה ואת המעשה, ופלמוני לא. אנחנו עוסקים פה בשאלת היסוד בקיום האנושי בכלל. כיצד אפשר לקשור בין המציאות הסובייקטיבית הפנימית הנפשית לבין המציאות האובייקטיבית? העולם, הטבע, הזולת, שמיים וארץ, עתיד, כל משהו מעבר לגבול האדם, מעבר לגבול אישיותו. מצד אחד יש קושי בסיסי, אי-ודאות גמורה, ומצד שני, אדם כן פועל. אז אם היה אפשר להגיד לו, ראה מה, אתה מתקשה לפעול במציאות האובייקטיבית, אל תפעל בה. זה סוג של פתרון, אומנם פתרון מדומה, שאי אפשר ממש ממש ליישם אותו, של הבודיזם. הבודיזם אומר, ככל האפשר, תרגיל את עצמך לעשות מדיטציה, כלומר, תתבונן פנימה אל עצמך, ותתנתק ככל האפשר מן הסביבה. שום דבר לא צריך להפריע לך. לא רעש, לא תשוקות, צרכים, שום דבר. צריך לאמן את עצמך להיות רק עם עצמך. ולהיות פסיבי ככל האפשר, לפעול כמה שפחות, וממילא להיות פחות מעורב וכל זה. אבל כמובן שזהו פתרון, שהוא פתרון מדומה. גם אם אדם עושה מאמץ מאוד גדול מהסוג הזה, הוא בכל זאת פועל בתוך המציאות שמחוץ לה. אלא אם כן, הוא מתאבד, מתאבד ברגע אחד. ואפילו פעולה זו היא גם יש לה השלכות על המציאות שמחוץ לה, גם אם הוא לא רוצה בה. ולו בכך שהוא משאיר את נבלת גופו לאחרים לטפל. אם אפילו לחיות השדה. אז יש השלכות על המציאות האובייקטיבית. אז איך לפעול במציאות? מאין ניקח את הביטחון ואת התבונה ואת הערך, את קנה המידה של הערך המוסרי למעשה שאנחנו נעשה? כי אנחנו יודעים שלא די בכוונה, אפילו תהי הכוונה הזאת זקה ביותר. לא די בה, כי אנחנו לא מסוגלים לדעת מה יהיה ערך המעשה שלנו. זו בעיית היסוד של הקיום האנושי שמציב אותה רבי יהודה לוי בראשית הסיפור. היא צריכה לשמש לנו כני מידה לאמת או לאי האמת ש... בטענות עצמן. להתפלמס עם המתקיפים, וכמו שהגמרא לפעמים אומרת, אפשר לדחות מישהו בקש. יש מקום כזה שהתלמידים רואים איך שאיזה מין בא לרבם וששואל אותו שאלה, והוא ענה לו איזו תשובה. אמרו לו רבינו, אותו דחית בקש, אבל מה תגיד לנו? עלינו אתה לא יכול ככה לעבוד, מה שנקרא. הוא שאל שאלה טובה, אז דחית אותו ככה פורמלית במשהו וסתמת את פיו. למשל, מי שאומר טול קיסם מבין שיניך, אומרים לו טול קורה מבינך, מה שייך לקיסם שבין שיניך? מה זה נוגע? הנכון גם הוא לא בסדר, מה זה עושה אותך צדיק? זה נקרא לדחות בקש או בקורה. אבל זו דחייה, כי כבר לא נעים לו לטעון טענות. אפשר לומר שאם יש לו קורה מבין העיניים, אז כל מי שהוא מסתכל, נדמה לו שלפחות להוא יש קיסם, כן, בגלל הקורה. אז זה אולי הפתרון האמיתי. אבל זה נקרא, כן. מה התשובה האמיתית? מה האמת שבדבר? נגיד, הדפנו את ההתקפה. אבל מה האמת? באמת. מזה מתחיל רבי יהודה לוי את הספר. משאלת היסוד בקיום האנושי. כל מה שאדם עושה, כל מה שאדם עושה, לכל אשר יפנה, מה ערך יש בזה? מדוע זה טוב, זה לא טוב? מי אמר? איך למדוד את זה? איך להיות בטוח? זוהי השאלה. זוהי השאלה. ואם נדע את התשובה על השאלה הזאת, נוכל לייצר לעצמנו אותו קנה מידה, כדי שנוכל לבחון כל תשובה אחרת, כל שאלה אחרת, כל סוג של מציאות אחרת. זה העניין. זה נקרא שכוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. ואדרבה, הוא אומר, ככל שהמלך יתמיד וישתדל לעשות את הדברים בדת הכוזרים שהייתה לו, יקריב את הקורבנות ולשמש בהיכה, לא... ככה הבעיה החמירה ולא נעשתה קלה יותר. מפני שהוא היה יותר ויותר מודע לכך שהוא באמת לא יודע מה הוא עושה במעשה שלו. הוא באמת לא בטוח במעשה. הוא רוצה לעבוד את האל, אבל האם כך עושים או לא? ומי אמר שדווקא במעשה כזה, בשעה כזו, באופן כזה, בציבור כזה, אכן צריך לעשות אולי בדיוק לב, או משהו לגמרי שונה? זה יכול להיות. וככל שחושבים על זה יותר, כך הבעיה נעשית יותר ויותר חמורה, והמצוקה נעשית יותר ויותר חמורה. זה יסוד הסיפור. והנה הוא אומר, רבות מטענות החבר, היו לי לקורת רוח, בהיותן מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר כי אכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. צריך לומר שהיו זמנים שאנשים חשבו שבאמת הוא מעתיק פה מאיזשהו כתב יד, קדום, שבו היו רשומות הטענות של החבר והתשובות וכו'. ואחר כך אמרו לו, כנראה שהוא לא מעתיק, אבל על זה הוא כותב, והמשכילים יבינו שאני כותב את זה מעצמי, ולא מפני ששמעתי את זה או ראיתי את זה במקום אחר. מוסכם, כנראה, שהספר הזה הוא באמת מעשה ידיו של רבי יהודה לוי, זאת לא העתקה ממקום אחר. והמשכילים יבינו זו נוסחה של דרישה מסוימת מן הקורא. הקורא צריך להיות משכיל, במובן הזה שהוא צריך להשכיל דברים, להבין אותם. כן? להחכים על ידי הדברים. אין זה רק עניין של סיפור, ואין זה עניין פשטני, אלא דברים ש... נכתבים ונאמרים, יש בהם תוכן שמן הראוי להידרש אליו ולדון בו וללמוד אותו בעומק. מספרים, כמי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו. ראשון המדברים בספר הוא פילוסוף. מדוע? מדוע לא אחד מבעלי הדתות? אפשר לומר שיש לזה סיבה מאוד פשוטה, כרונולוגית. הפילוסופיה כאן, הכוונה בעיקר לפילוסופיה היוונית הקדומה, קדמה לשתי הדתות הגדולות. קדמה גם לנצרות וכמובן גם לאסלאם. ועל כן מותר להניח שדברים אלה שיאמרו כאן על ידי הפילוסוף, הם כבר נאמרו עוד קודם לכל דבר אחר. מבחינה כרונולוגית, פשוט מבחינת השנים. אבל נדמה לי שיש לזה גם משמעות של תוכן. מי הוא פילוסוף? פילוסוף הוא אדם חופשי. איננו מקבל על עצמו את עול המסגרת הקהילתית, כמו דת, ולא מקיים או לא מקיים דברים מסוימים מפני שהוא חלק מהמסגרת. הפילוסוף הוא קובע לעצמו מפני המחשבה שלו. ככל שהוא בעל מחשבה יותר מעמיק, הוא בעל השכלה יותר רחבה, כך הבסיס שעל פיו הוא יקבע מה יעשה ומה לא יעשה, הבסיס הזה יהיה יותר מוצק. והמלך, לאחר שהוא נחזב מעבודתו הדתית, ועל ידי כך בעצם פרש מתוך קהילתו ומתוך דתו שהוא הכיר אותה כל ימיו, הפך להיות קרוב לפילוסוף. הוא עכשיו צריך לשאול שאלות, לרכוש ידע והבנה, דרכי הבנה, וצריך להחליט, לקבוע מהו הדבר הרצוי ומהו הדבר הלא רצוי. אם כן, יוצא שבאופן הטבעי ביותר והמתאים ביותר הוא יפנה למי שמייצג את הטיפוס הזה, אדם שלא כבול בחוקי המסגרת, אלא כל כולו חוקר, שואל, ועל יסוד חקירותיו, שאלותיו ומחשבתו, מיישיב לעצמו ומכם, ואולי תשובותיו הן תשובות צירופות, מזוקקות. כן. מפני ש, כמו שאמרנו, המלך כעת מוצא את עצמו קרוב אליו. המסגרת לא מחייבת אותו יותר. המסורת לא מחייבת אותו יותר. הוא שואל שאלות חדשות בעקבות המצוקה. הפילוסוף כחושב חופשי, כן, זו גם פחות או יותר התרגום של המילה פילוסוף, אוהב חוכמה, סופיה זה חוכמה, פילו זה אוהב, או ידיד, או חבר. לכן למשל אחד מחשובי הפילוסופים הנאו-אפלטונים, ופילוסוף יהודי גדול, פילון, שמו היה ביוונית, פילון האלכסנדרוני, וזה היה תרגום לשמו העברי ידידיה. ידיד, ידיד השם, זהו פילון, מי שאוהב. פילון אלכסנדרוני. אז פילוסוף הוא אוהב החוכמה, וחוכמתו היא מנחה אותו. לכן הוא הראשון שאליו פונה המלך. כן. אבל הוא כבר היה ראש כל הדת, למי הוא יפנה? הוא היה איש הרוח. עד כדי כך ששימש בהיכל, הלא זה מה שהוא אומר, כל כך היה במדרגה גבוהה, אתה יכול להגיד, הוא שימש בהיכל, זה שהיה מלך, ומי יגיד לו מה תעשה? כן. אבל לא, אנחנו פה מקבלים אותו כאדם נעלה, כאדם הגון, כאדם ישן. מן הסתם, הוא היה איש המשכיל ביותר, בענייני דתו, בענייני הרוחניות שכבר הייתה, שנמסרה לו במסורת, לא היה לו עם מי לדבר בתוך דתו. אם יש לו משנה, כן. עכשיו, נכון ששוב, היסטורית האלילות כבר כאילו ירדה מן הבמה. אם אנחנו מדברים על מקום מסוים, על אירופה וקדמת אסיה, כן? אז שם שולטות הדתות הלא אליליות, לפחות לכאורה, כן? הנצרות והאסלאם. האלילות שהייתה פעם היא כבר לא רלוונטית, מה שנקרא. ולכן בעצם הוא לא שואל איזשהו חכם אלילי מאיזו תפיסה אלילית אחרת. כן? אז הראשון, כמו שאמרנו, המתאים ביותר הוא הפילוסוף, האיש החופשי, האיש החושב, האדם שניתק את עצמו מן המסגרת. ובכל זאת, נאמר כאן, וישאלהו להאמנתו, לא למחשבתו. במה הוא מאמין, הפילוסוף, האיש החושב? הקשר שבין מחשבה ואמונה הוא קשר שרבים וביניהם טובים עמדו עליו במשך הדורות. האם אלו שני ניגודים? והייתה דעה כזאת ויש דעה כזאת. האם זה היינו הך, שזה הכותב השני, המחשבה והאמונה? האם זה משלים אחד את השני? אנחנו נראה גם עם התקדמות של הדברים בספר, גם עיסוק בשאלה הזאת, בין במישרין ובין בעקיפין. מה שברור הוא, שאין אדם בלי אמונה. אמונה כאן, פירושו של דבר איזו תחושת ודאות. אחר המחשבה, עם המחשבה, ישנם דברים שהם מובנים מעליהם. במדעי הטבע, החל מן המתמטיקה, זה לא מדע הטבע, זה רק מדע תבוני, מדברים על אקסיומה. כן? דברים המובנים מעליהם. אלא מה? שדברים המובנים מעליהם, הם לא לגמרי משותפים לכל בני האדם. בוודאי לא מבחינה מדעית. דברים המובנים מעליהם לא צריכים הוכחה. כמובן, אקסיומות לא צריכות הוכחה. אלה היסודות שעליהם בונים אחר כך את המסקנות. והנה אנחנו רואים שמערכת האקסיומות בגיאומטריה של אוקלידס היא לא מקובלת היום. בגיאומטריה חדשה. לכאורה, כל אחד מבין ששני קווים מקבילים לא יפגשו לעולם. זו אחת האקסיומות של אוקלידס. אני אתן רק דוגמה, כלומר, לא נדון בזה. שני קווים מקבילים לא יפגשו לעולם, הרי הם מקבילים. והנה בגיאומטריה החדשה, יחסית, כן, מלפני כמאה שנה, האקסיומה הזאת לא מקובלת. והיא לא מקובלת אם מקבלים משהו אחר. כל מי שמביט על שני קווים מקבילים, למשל, פסי רכבת, רואה שהם נפגשים. נכון? אפשר לומר, זאת רק אשליה אופטית. זה עניין של חוקי הפרספקטיבה. נו, אז מי אמר שזאת אשליה? ולא להפך, אשליה. ומכאן יש הסקת מסקנות לגבי השוני בתפיסת המרחב. המרחב הוא לא שטח חלק, שטח מעוגל. יש בו מימד נוסף וכו'. דווקא הגיאומטריה החדשה היא משמשת יסוד לתורת היחסות. ולא הגיאומטריה. זו דוגמה שלכאורה אקסיומות, כלומר דברים המובנים מעליהם, הם לא לגמרי מובנים מעליהם. לא מקובלים על כולם. ולכן, לפני שנכנסים למערכת המחשבות הפרטניות, מן הראוי לשאול מה הן האקסיומות, וישאלהו להאמנתו של הפילוסוף. כאשר אתה שואל, כיצד אתה שואל, מה לדעתך היא שאלה לגיטימית ומה שאלה פסולה? כשאתה משיב תשובה, מה כלי המידה שלך לתשובה נכונה וסבירה? מה סוג הלוגיקה שאתה משתמש בה? מה תפיסת העולם הבסיסית שלך? ונראה אם תפיסת העולם הזאת היא אכן אקסיומטית עד כדי כך שאי אפשר להעמיד תפיסת עולם שונה ממנה, אלטרנטיבית, ואז נקבל ממילא גם את המסקנות, או שאם כן אפשר, אז זה כבר סיפור. זה נקרא שהוא פונה לפילוסוף, האיש החושב והחוקר, שדומה לו עכשיו במעמדו, אבל שואל את השאלה הנכונה ביותר. אמור נא לי מהי מערכת היסודות שעליהם אתה מתבסס. כיצד אתה תופס את המציאות. ואל זה נתייחס קודם לכל. טוב, אל דברי הפילוסוף עצמו אנחנו כבר נגיע פעם הבאה.